הצלחה, כן.
כן. יחד עם זה, יש משפט שפעם ב-12 שנה בודה הוציא ממני את השטיח.
מסך את השטיח, כן.
זה כאילו מישהו מבחוץ משפיע שקרמה הבשילה, שמשהו פתאום מופיע בחיים שלי, שמשהו קשה. איך זה מסתדר?
אם אני מבינה אותך נכון, אז את נאבקת בשאלה, האם הבודה הזה הוא חיצוני לי או לא? הוא נראה כאילו שהוא בא מבחוץ, והוא עשה משהו שהשפיע על הקרמה שלי, בעוד שאת כל הזמן מסבירה שרק אני יכולה לשנות את הקרמה שלי. רק את יכולה לשנות את הקרמה שלך, ואיך שזה יופיע בעולם שלך, זה יכול להיות שיופיע מורה שיביא לשינוי אצלך. אבל את מייצרת את המורה הזה. את מייצרת את הבודה הזה. זה יכול לקרות בצורה כזאת, רק אם יש לך את הקרמה שזה יקרה לך. ואם לא, אז לא יבוא אלייך הבודה שימשוך את השטיח. אז אנחנו עוברים פה עכשיו לשאלה, ובעצם הדיון הזה הוביל אל השאלה, מה חיצוני ומה לא, באסכולת רק תודעה. האם דברים קיימים מחוץ לנו? האם מה שנראה לנו חיצוני, האם הוא חיצוני? כי אנחנו מדברים כל הזמן על השלכות, באסכולת רק תודעה, אז האם דברים קיימים מחוץ לי או לא קיימים מחוץ לי? זה הנושא שלנו עכשיו. ג'טסון קאפה בספרו עושה פה דיון שלם שאנחנו מדלגים עליו, וחלק מהדיון מסתמך על איזשהו ביאור שהוא מצא, והוא מוכיח שהביאור הזה הוא שגוי, כי הוא כביכול נכתב על ידי מאסטר הסנגה, אבל הוא מזכיר את דרמקירטי שחי 300 שנה אחרי מאסטר הסנגה, אז יש קטע שלם שם שאנחנו לא נכנס אליו. אבל באותו ביאור כתוב שהאסכולת רק תודעה מאמינה שיש אובייקטים חיצוניים. אז ג'טסון קאפה מתייחס לנושא הזה עכשיו. ואנחנו בעצם חוזרים לשאלה למה האסכולת רק תודעה נקראת אסכולת רק תודעה, וגם בין ההוגים הטיבטיים ובביאורים השונים אצל הטיבטיים, וג'טסון קאפה ציטט פה אחד, יש הרבה אי הבנה בנושא הזה. מה באמת אסכולת רק תודעה טוענת לגבי אובייקטים חיצוניים. אז ניכנס קצת להסבר. אתם זוכרים, ההסבר שאנחנו מקבלים עכשיו זה לימוד שהוא עבר על ידי גשת טופטן רינצ'ן. וגשת טופטן רינצ'ן, שמכיר היטב את הספרות של הפרשנים בנושא של אסכולת רק תודעה, כי הוא המומחה לאסכולת רק תודעה בעולם, תרח לתת פה הסבר מפורט, הוא חשב שזה חשוב, אז אנחנו ניכנס להסבר הזה. ולפני שנעשה את זה, אנחנו נזכיר שוב דברים שראיתם בעבר, ארבע האסכולות הגדולות של הבודיזם הקדום. ואנחנו מדברים על אסכולות, כל זה נגמר לפני 1,000 שנה. זה לא שיש היום אנשים באסכולות האלה שדוגלים בהם. וגם אז, כמו שאנחנו רואים, בעצם הם כולם נאמרו על ידי הבודה. אז על האסכולות האלה אנחנו מדברים. ואני לא יודעת אם אתם יכולים מאיפה שאתם נמצאים להעריך, אבל כל הדיון בקורס הזה, אנחנו עוסקים בנושאים שהם מאוד מורכבים בעצם, ואנחנו מקבלים אותם בצורה שהיא יחסית מאוד פשוטה. נכון שאנחנו מדלגים על חלק מהפרטים, אבל במידה רבה זה הודות לגשם מייקל, שעבד מאוד קשה להביא את זה לצורה פשוטה. אני עבדתי קשה מאוד כדי להביא לצורה פשוטה. הוא קיבל את הלימוד מגשת טופטן רינצ'ן. רק בנושא הזה, ברוב הנושאים האחרים שבקורסים של ACI, הלימוד הוא עבר מכן רימפוצ'ה. כן רימפוצ'ה לימד את גשם מייקל, גשם מייקל ארגן את זה לקורסים של ACI. אנחנו מתרגמים, קצת עורכים, קצת מציגים את זה בצורה שתתאים לנו, אבל זה אותו חומר, אז אולי זאת ההזדמנות לתת תודה והוקרה לשושלת שלנו, שדרכה הדברים מגיעים. אנחנו קיבלנו אותם דרך גשם מייקל בקורסים של ה-ACI. גם למדנו חלק מהדברים עם קן רינפוצ'ה היקר, אבל כל הלימוד בעצם למעט הנושא הזה בא דרך קן רינפוצ'ה. אוקיי, ארבע אסכולות. אז הראשונה, האסכולה הראשונה, אסכולת האבידמה. יש הבדל בין אבידמה ואבידמה קושה. אבידמה קושה זה אחד הכתבים הידועים באסכולת האבידמה. אבל יש עוד כתבים של אסכולת האבידמה. אז הם נקראים אבידמה, הם גם נקראים וייבשיקה, אתם זוכרים? ובעברית אנחנו קראנו להם המפרטים, שזה התרגום של וייבשיקה. והם נקראים ככה מכיוון שהיה להם טקסט שהם נהגו להשתמש בו ולהסתמך עליו, טקסט עתיק שנקרא ההסבר המפורט או הביאור המפורט, אז הם נקראים המפרטים כי זה היה הטקסט העיקרי שעליו הם נהגו להסתמך. הם נחשבים הינאיאנה או מהאיאנה? הם הינאיאנה. למה הם נקראים הינאיאנה? מה עושה אותם הינאיאנה? דיברנו על זה קצת. בגלל האופן שבו הם מסבירים ריקות. מה שעושה אותם הינאיאנה זה לא בגלל שהם נחותים, אלא בגלל שהאופן שבו הם מתארים ריקות הוא חלקי. אז הם הינאיאנה. זאת האסכולה הראשונה. קורס 5 היה מהאבידמה, קורס 8 היה מהאבידמה. האסכולה השנייה, הסוטריסטים, גם קוראים להם בסנסקריט סאוטרנטיקה. זה מהמילה סוטרה, סאוטרנטיקה. למה הם נקראים ככה? היו להם סוטרות מסוימות של הבודה שהם מאוד אהבו לצטט אותם ולהסתמך עליהם. אז הם נקראו סוטריסטים, הם נאמנים לסוטרות. הם גם ידועים כלוגיקנים. הם גם מלמדים את תורת התפיסה. קורס 4 היה כאן, קורס 13 היה כאן. הם הינאיאנה או מהאיאנה? הינאיאנה, למה? שוב, בגלל האופן שבו הם מסבירים ריקות. עכשיו אנחנו עוברים למהאיאנה, עכשיו יש אסכולת רק תודעה, אסכולת רק תודעה, בסנסקריט קוראים צ'יטה מטרה, גם קוראים להם יוגה צ'ארה, זה שם אחר שיש להם, ויוגה צ'ארה, תרגום המילולי יהיה אנשי התרגול המעמיק. אז הם גם אסכולת רק תודעה או אנשי התרגול המעמיק. ואחר כך האסכולה הרביעית, עמד ימיקה. אנחנו גם צריכים הלאה לפרט. עמד ימיקה מתחלקת לשניים. יש לנו את הסבטנטריקה, שזה נגיד העצמאים. ויש לנו את הפרסנגיקה, שאנחנו קראנו להם אסכולת המסקנה. אלה אמרנו דרך האמצע. למה הם נקראים אסכולת המסקנה? פרסנגיקה. בעצם מסקנה זה לא תרגום כל כך טוב. פרסנגיקה, מי יודע איך אומרים בטיבטית? טנגיו. והכוונה היא לסרקזם שבו הם משתמשים. הם מאמינים שעל ידי שימוש מאוד מסוים בסרקזם, הם יכולים לעזור לאנשים להבין ריקות, להבין את האמת. אז תמיד הדיבייטים כאלה סרקסטים, משתמשים הרבה בסרקזם, כמו למשל, אז את אומרת שכל הפירות אדומים, כן? אז את אומרת שתפוזים הם אדומים? זה הסרקזם. הרעיון הוא שמישהו יש לו איזושהי דעה שגויה, ואתם רואים את השגיאה שלו, ובמקום ללכת ולהסביר לו אותה, אתם הוליכים אותו על ידי סדרה של שאלות בצורת התפלמסות, שיסתור את עצמו, שהוא יגיע למשהו שסותר. והרעיון הוא שזה כל מה שאתם צריכים לעשות. להביא אותו על ידי הסרקזם, לראות את השגיאה שלו, ואז משם הוא ימשיך הלאה, הוא יבין הלאה. כל מה שצריך זה להביא אותו לראות את השגיאה. ואת זה עושים על ידי השימוש בסרקזם באסכולה הזאת. למה נקראים הסבטנטריקה עצמאיים?
בטיבטית, רנגיופה.
הם נקראים ככה בגלל סוג מסוים של טיעון שחביב עליהם, שמדבר על איזה תפקוד עצמאי, והטיעון הזה לא מקובל על אנשי הפרסנגיקה. למעשה, למרות שהם כאילו נחשבים דרך האמצע התחתונה ואלה העליונה, הם באו אחרי אלה, הם התפלגו מאלה. בין השעס והטנטריקה, אתם זוכרים, פירקנו אותם לשניים. בין הסוואטנטריקה יש כאלה שהם נוטים אל האסכולת רק תודעה, ויש כאלה שהם נוטים אל הסאוטנטריקה.
הראשונים, אלה שנוטים אל האסכולת רק תודעה, הם נקראים נל ג'ורג'ופה ומרנגיופה. נל ג'ורג'ופה זה היוגצ'רה או אסכולת רק תודעה, ומרנגיופה הסוואטנטריקה מליימיקה. ואילו השניים, אלה שנוטים אל הסאוטרנטיקה, הם נקראים דודה צ'ופה ומה רנגיופה. דודה צ'ופה, אלו הנוטים אל הסוטריסטים, ומה דרך האמצע. רנגיופה, העצמאים. כלומר, אלו מבין אסכולות העצמאים של דרך האמצע, הנוטים לעבר הסוטריסטים.
מה לדעתכם הם יגידו על אובייקטים חיצוניים? האם יש אובייקטים חיצוניים? מה לגבי פרסנגיקה? פרסנגיקה, מה הם יחשבו? האם העת הזה הוא חיצוני לי או לא? הוא פנימי? אז הוא רקמה חיה? הוא תודעה? אם הוא פנימי, אז הוא צריך להיות אחד מהמצבורים שלי. הוא צריך להיות או רקמה חיה או מנטלי. אז כל הפרסנגיקה יגידו שהוא חיצוני. האם זה מפריע לו להיות השלכה? לא. הם אומרים, את משליחה אותו כחיצוני, ולכן הוא חיצוני. אם הוא לא בתוך שק האור שלי, או לא גורם מונטלי בתודעה שלי, אז הוא חיצוני. הם עושים את זה מאוד פשוט. הוא השלכה שלי, אם את שמת אותו שם בחוץ, אז הוא חיצוני. את הדברים האחרים, ישלח כפנימיים, אז הם פנימיים. פשוט מאוד. מה לגבי האסכולות האלה? האסכולות ההינה ינה, האם הם יחשבו שזה חיצוני?
כן.
כן, בוודאי. הוא אפילו קיים על פי הגדרה וכך הלאה, בוודאי שהוא חיצוני. אז יש לנו פה מין מצב שהאסכולת המדיימיקה פרסנגיקה למעשה מסכימה עם ההינה ינה בנושא הזה. בעצם שניהם יסכימו שהאובייקט הזה הוא חיצוני. היחידים ששם יהיה קצת בעיה זה כאן, רק תודעה. ואנחנו תגב ניכנס אליהם. ארבע בית, יסכימו עם אחד ושתיים, אבל בצורה שונה לחלוטין. הנימוק שהם ייתנו הוא יהיה שונה לחלוטין. מה לגבי אסכולת רק תודעה? הם נקראים רק תודעה, האם הם יקבלו קיום של אובייקטים חיצוניים? אז התשובה היא שלא. התשובה היא שלא, אבל מכאן לא משתמע שהם חושבים שהעת הזה הוא תודעה. הם לא אומרים את זה. ויש הרבה אי-הבנה בקשר לזה, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע. בין השעס והטנטריקה, אתם זוכרים, פירקנו אותם לשניים. בין השעס והטנטריקה יש כאלה שהם נוטים אל האסכולת רק תודעה, ויש כאלה שהם נוטים אל הסאוטנטריקה. זה החלוקת משנה. יש כאלה שנוטים לכאן, ויש כאלה שנוטים לכאן. אז עכשיו, אלה שנוטים לכיוון הסאוטרנטיקה, אלה מאמינים באובייקטים חיצוניים. אלה שנוטים לכיוון הצ'יטה מטרה, הם לא מקבלים קיום של אובייקטים חיצוניים. הם אומרים שאובייקטים חיצוניים לא קיימים. אז כדי להבין קצת את הטענות של כל האסכולות האלה לגבי אובייקטים חיצוניים, אנחנו צריכים קודם להגדיר מה זה אובייקטים חיצוניים. על מה אנחנו מדברים. אז אנחנו נעבור עכשיו על מה פירוש להיות אובייקט חיצוני לפי כל אחת מן האסכולות. כי כל אחת מן האסכולות תגדיר אחרת אובייקט חיצוני, ההסברים יהיו אחרים. למה? כי יש להם הבנה אחרת של איך דברים קיימים בכלל. נתחיל מהאסכולות של ההיניאנה. שתי האסכולות של ההיניאנה, בנושא הזה הם יסכימו לגמרי, הם יגידו אותו דבר. שתי האסכולות של ההיניאנה יגידו שאובייקט הוא חיצוני אם הוא עשוי מאטומים. אובייקט הוא חיצוני אם הוא מורכב מחלקיקים שהם אטומים, זאת אומרת, אטומים במובן לא כמו שלמדנו בשיעור פיזיקה, אבל גם לא שונה בהרבה. הם מתכוונים לחלקיקים שלא ניתן יותר לחלק אותם. אז מבחינה זאת הם חלקיקים אטומיים. המילה אטום זה שהאטום, אי אפשר לחלק אותו יותר. אז הם אומרים שאובייקט הוא חיצוני, אם הוא עשוי מחלקיקים אטומיים שאותם יותר לא ניתן לחלק. כן, ברמה הפיזית. והאטומים האלה הם חלקיקים אטומיים. למה אי אפשר לחלק אותם? כי הם כל כך קטנים. הם כל כך קטנים, אי אפשר יותר לחלק אותם. אז זה לגמרי קשור לאיך הם תופסים חומר. והם אומרים, חומר חיצוני הוא כזה שהוא עשוי מחלקיקים אטומיים שאותם אי אפשר לחלק יותר. הם כל כך קטנים שאין להם חלקים. עכשיו, כשהם מדברים על חלקים, עדיין אתם יכולים להגיד, אפילו לדבר קטנצ'יק, יש לו צדדים, יש לו צד ימין, צד שמאל. הם אומרים, הם כל כך קטנים שאי אפשר להבחין בין צד ימין לצד שמאל. זאת אומרת, כי אין להם רוחב. הם פיץ כאלה, אין להם רוחב, אבל הם מרכיבים את כל העולם החומרי. וזה יש שם צ'אמה קידול. צ'אמה קידול. אז באסכולה של האבידמה, הם יגידו, זה הדבר האולטימטיבי. האטום הזה, אותו אי אפשר לחלק יותר. הוא קיים אולטימטיבית. הוא קיים שם בחוץ, הוא אבן הבניין של העולם החומרי. יש אטומים, חלקיקים קטנטנים, אותם אי אפשר לחלק יותר. הם כל כך זהירים שאפילו אין להם רוחב ואי אפשר להבחין בצד ימין שלהם לצד שמאל שלהם. והם אומרים שבעצם כל היקום מורכב מהדברים האלה. אלה אבני הבניין של כל היקום שלנו. אז יש איזה אטומים בסיסיים כאלה ומהם בנוי כל היקום. ואתם מכירים את התפיסה הזאת, נכון? אנחנו מכירים אותה, למדנו אותה בבית ספר. פיזיקאים בטח התווכחו איתם. אבל זה לא רחוק מאוד ממה שנגיד אני בתיכון למדתי. אחר כך אמרו, אוקיי, גם את האטום אפשר לפרק. אבל התת חלקיקים אותם אי אפשר לפרק. אחר כך אמרו, גם אותם אפשר לפרק. אבל אנחנו מכירים את הגישה הזאת. זו הגישה שהיא מאוד דומה לגישה המדעית. והיא נותנת קיום עצמי לדברים בצורה כזאת. וזאת גישה שאומרת שאם אנחנו רק נבין טוב טוב את המציאות הזאת ונלמד לעבוד איתה היטב, אנחנו נפתור את כל הבעיות של האנושות, נכון? אנחנו נלמד איך להפסיק סבל. המדע עדיין חושב ככה, נכון? אם נמשיך לעבוד במעבדה ונלמד מספיק טוב, בסוף נגלה את הסוד של היקום. נחלק עוד פעם את החלקיק ונמצא מאיץ יותר גדול שיחלק אותם עוד יותר, ובסוף נפתור את החידה ואז נהיה מאושרים. אז זאת גישה אחת. והם אומרים שאם למשהו יש את החלקיקים האלה, אז הדבר הזה הוא ממשי, אז הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים באופן אולטימטיבי. אז אנחנו מכירים כבר את הגישה הזאת. בבודיזם היא נחשבת הדרך הנחותה ביותר להסביר את המציאות. ואותו דבר יגידו הסוטריסטים.
ודרך אגב, אסכולות ההיניאנה שמדברות על אטומים, כוללות במושג גם אטומים מנטליים. חלקיקים מנטליים זהירים שאינם ניתנים לחלוקה נוספת מבחינת הזמן. רגעים של זמן שהם כל כך זהירים שלא ניתן לחלק אותם יותר.
אנשי רק תודעה, הם אומרים, אובייקטים חיצוניים לא קיימים כמו שאלה אמרו. הם דוחים את הרעיון של חלקיקים אטומיים שלא ניתן יותר לחלק אותם. אבל הם לא חושבים שהכל הוא תודעה. הם לא משווים בין עולם פיזי לעולם מנטלי, הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים שהכל מנטלי. עוד מעט נחזור אליהם, נעבור עכשיו לסוואטנטריקה, לעצמאים. עכשיו אנחנו מחלקים. יש את הסוואטנטריקה שהם נוטים לכיוון הסאוטרנטיקה, ויש את הסוואטנטריקה שנוטים לכיוון היוגה צ'ארה. אז אחד, מה הם אומרים? הם אומרים, כמעט כמו הסוטריסטים, הם נוטים אליהם, הם אומרים שאובייקטים פיזיים חיצוניים עשויים מאטומים, אבל במקום מה שהקודמים אמרו שבאטומים האלה אין חלקים, הם אומרים, אין להם חלקים שניתן להבחין בהם. וזה הבדל גדול אם נחשוב מי הם בכלל. כי כי אתם זוכרים, אנחנו עכשיו עוסקים בסווטנטריקה, באסכולת העצמאים. תזכרו קורס 2, איך דברים היו קיימים אצלם בעולם הכוזב, איך העת הזה קיים באסכולה הזאת. 50-50, כן, שני דברים. צריך שמשהו יבוא וייראה כמו עת, אבל גם צריך שאני אתפוס אותו כעת. אז הם שמים דגש שצריך להבחין בחלקים האלה. הם נותנים תפקיד לתודעה. הם אומרים, אין להם חלקים שניתן להבחין בהם. אז אצלם הם אומרים, האטומים האלה יש להם רוחב או ממדים, יש להם צדדים, אבל הם כל כך קטנים שאנחנו לא יכולים להבחין בהם. הם לא אומרים שאין להם חלקים, שזה הצדדים שלהם, אבל הם כל כך זהירים שאנחנו לא יכולים להבחין בהם.
גם באסכולה הזו, חלקיקים אלו שאיננו יכולים להבחין בהם, נחשבים כקיימים באופן אולטימטיבי, ולכן גם כל מה שבנוי מהם קיים באופן אולטימטיבי.
אנשי רק תודעה דוחים גם את הרעיון הזה. הם לא מסכימים גם לתיאור הזה של הסוות אנטריקות, ולא במובן שהם דוחים את הרעיון של החלקיקים. אנשי אסכולת רק תודעה לא דוחים את הרעיון של החלקיקים האטומיים. המקודה שבה הם לא מסכימים עם כל אלה שמדברים על חלקיקים אטומיים, זה שהם לא מסכימים שהם קיימים באופן אולטימטיבי. כי אחרים נתנו להם איזשהו קיום אולטימטיבי, נכון? דבר שיש לו חלקיקים, אז יש לו קיום אולטימטיבי. אז אנשי אסכולת רק תודעה לא יסכימו עם האולטימטיביות של החלקיקים. עכשיו יש לנו את שתיים.
אלה באסכולת העצמאים שנוטים לרק תודעה.
הטיעון שלהם בנושא הזה דומה לאנשי אסכולת רק תודעה. עוד מעט נחזור אליהם. עכשיו, אנשי פרסנגיקה. מה הם אומרים על אובייקטים חיצוניים? הם קיימים. אבל האם הם מדברים על האטומים וחלקיקים וצדדים, ימין ושמאל? בכלל לא. הם אומרים שאם אני משליחה אותם כחיצוניים, אז הם קיימים כחיצוניים. זאת אומרת, מקום לגמרי אחר. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שבעצם בשבילה כל הדיון הזה היה, וזאת השאלה של השם של אסכולת רק תודעה. כל הדיון הזה בא בשביל השם הזה. אז קודם כל, איך אומרים רק תודעה בטיבטית? אמרו סם צם? סם צם.
סם זה תודעה, סם זה רק.
מה אומרים אנשי אסכולת רק תודעה על השם שלהם? אז הם אומרים, אנחנו לוקחים את השם שלנו מסוטרה המסוימת שנקראת אמרוסה צ'ופה דו. צ'ו זה 10, סא זה אדמה כמו סאשי, אותו סא. אז מה זה יסע צ'ופה? זה הרמה העשירית של הבודיסטו. זה הסוטרה על הרמה העשירית. ככה היא נקראת. הסוטרה על הרמה העשירית של הבודיסטו. בסוטרה הזאת נאמר ששלושת היקומים הם רק תודעה. איזה שלושה יקומים? עולם התשוקות, עולם הצורות ועולם חסר הצורה. בסוטרה הזאת נאמר ששלושת היקומים הם רק תודעה. אז בסוטרה כתוב שלושת היקומים הם רק תודעה, ושלושת היקומים זה בעצם כל העולם, נכון? זה חלוקה של כל העולם. אז כתוב שם שכל העולם הוא רק תודעה. אז עכשיו צריך את ג'ייסון קאפה. בא ג'ייסון קאפה ואומר, לא בספר שבו אנחנו מתמקדים פה, אלא בספר אחר, גם כן מאוד חשוב שלו, שנקרא גומפה רפסל.
גומפה זה מחשבה או כוונה, רפסל, פירושו להעיר היטב או להבהיר היטב. בעברית נוכל לקרוא לו הבהרת הכוונה. זהו טקסט חשוב ביותר במסורת המדיאמיקה, והוא מבאר טקסט חשוב אחר שנכתב כ-800 שנה קודם לכן, על ידי החכם ההודי צ'נדרקירטי בשם שער לדרך האמצע. טקסט זה מהווה אף הוא באור לכתב שקדם לו מאת החכם ההודי נגרג'נה, בשם החיבור על דרך האמצע.
טקסט מאוד חשוב על ריקות, ובאמצע הטקסט הזה ג'ייסון קאפה דברים לא הסתדרו לו והוא עזב וכתב את טרניה לקשן נינפו, ורק אחר כך חזר לספר הזה. אז בספר גומפה רפסל של ג'סון קאפה, הוא אומר שהשם רק תודעה לא מתכוון שכל העולם הוא רק תודעה. זאת לא הכוונה, את זה צריך לא לקרוא כפשוטו. זה מה שהוא אומר. והוא מביא אסמכתות.
הוא מביא ציטוט מתוך הסוטרה על פי בקשתו של אופאלי. קטע שכלול בין החומרים של קורס 5.
אז בוא נגיד את זה. שפע רב של פרחים ביפי תפרחתם, ארמונות של זהב מריבים ביופיים, אין מקום בו תמצא את יוצרם שאיננו, שכן מופיעים הם בכוחו של מושג, אך ורק בכוחם של תווית ומושג. על מה מדובר פה בבית הזה? על הגן עדן. על הארמונות של זהב והפרחים בגן עדן. מי יצר את הגן עדן? הוא אומר, תווית ומושג. הגן עדן הוא השלכה. יש גם פסוק אחר ממסר שנטידבה, שהוא מדבר על הגיהנום. מי יצר את הגיהנום? מי הוא זה שיצר בסיס פלדה מלוהטת? תיאור לא נעים של הגיהנום. אותו דבר, אותו דבר. כל זה מכוח הקרמה, מכוח הקרמה. ג'סון קאפה מצטט את הציטטות האלה כשהוא מדבר על אסכולת רק תודעה, למרות שהן לאו דווקא ייחודיות לה, אבל הוא מביא את הציטטה כאן. אסכולת רק תודעה, אומרים זה הכל קונטקים, הכל תוויות. כגן עדן והגיהנום, הפרחים היפים והמנות הזהב בגן עדן והקרקע המלוהטת בגיהנום, אומרים אלה הכל תוויות, הכל המשגות, הכל קונטקים. הם קונטקים שנוצרו על ידי הקרמה שלנו. הם נוצרו על ידי זה שפגענו באחרים או שהיטבנו עם אחרים. וזה איך שאנחנו מייצרים את העולמות, זה מה שאומר לנו ג'סון קאפה בהקשר של רק תודעה. הוא אומר שבעצם לא צריך להגיד רק תודעה, אלא צריך להגיד בעיקר תודעה. לא רק תודעה, אלא בעיקר תודעה. זאת אומרת, התודעה היא הדבר העיקרי שמייצר את כל הדברים. והוא מביא כציטטה את הפסוקים האלה על הגן עדן ועל השאול. והשם הזה, רק תודעה, בלבל הרבה דורות של הוגים, גם בין הטיבטים. ויש הרבה ביאורים שאומרים שהעט הוא רק בראש שלי. אבל זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים שהעולם שלי קיים בעיקר מתוך התודעה שלי, אבל הוא לא בתודעה שלי. הוא מיוצר על ידי ההשלכות שלי. מבחינה זאת, הם אומרים אותו דבר, או כמעט אותו דבר, כמו אסכולת דרך האמצע. אז כשאסכולת רק תודעה אומרת שהתודעה היא הדבר העיקרי, מה הם מנסים להגיד? הם, למשל, לא מסכימים עם מה שאלה אומרים. שהעולם הפיזי הוא בנוי מאטומים, ושהאטומים האלה הם אולטימטיביים. הם אומרים, לא, בעיקר תודעה. בעיקר תודעה. עכשיו, אם אתם זוכרים, רק תודעה מדברים על שנמנגים, דברים שבאים מסיבות. הם לא מכחישים
את קיומם של דברים חיצוניים.
אבל הם אומרים, בעיקר תודעה. איך שהדברים נתפסים על ידינו, זה יהיה מהקונטקים בעיקר. זה איך שאנחנו נחווה את העולם, כי אנחנו חווים אותו דרך ההמשגות שלנו. הם לא מכחישים את
קיומם של האובייקטים החיצוניים, שהם
שנמנגים, אבל הם אומרים, אנחנו חווים את העולם דרך ההמשגות שלנו. זה מובן אחד שבו הם מתכוונים שאומרים שבעיקר תודעה, ומובן אחר, כשאומרים רק תודעה, אומר ג'סון קאפה, כשהם אומרים רק תודעה, בין השאר הם משתמשים במילה רק כדי להכחיש או לשלול את הרעיון של אלוהים בורא או של איזה בורא עולם. הם אומרים לא, זה השלכות מתוך התודעה. הדגש הוא על התודעה, הדגש הוא על ההשלכות הקרמיות, ובזה הם לא שונים מאסכולת ערך האמצע. הדגש הוא על זה שאנחנו משליחים את עולמנו. כן, רצית לשאול. שואלת ענת, אז אם הם אומרים בעיקר, אז מה יש חוץ מהעיקר? השנוגים. 99.99% מהעולם שלנו. אבל הם גם אומרים, אנחנו אף פעם לא ממש מדברים עם השם גבוהים, אלא דרך ההמשגות שלנו. אנחנו לא יכולים ממש לגעת בהם. אנחנו כל הזמן בעצם חיים בעולם המושגים שלנו. ולכן בעיקר תודעה מבחינת מה יוצר את עולמי, דרך הקונטקט.
אבל אמרנו שהאובייקטים, הדברים המשתנים, הם לא באים מזרעים כרמים, כי רק תודעה. הם כאלה מבחינה מסוימת, כמו שאמרת.
לא, הם לא אמרו את זה. הם כן מדברים על השלכות קרמיות. באסכולת רק תודעה, אם את מורידה את הקונטק, מה נשאר? נשאר שנואנג, זאת אומרת תופעה שהיא משתנה, בוס שהוא תופעה משתנה, והוא עדיין נוצר על ידי הקרמה שלך. את יצרת את המציאות המשתנה של הבוס הזה. ככה שבעצם פה האסכולות הן די מתקרבות. באסכולת רק תודעה, הם עדיין מדברים על השלכות קרמיות, הם לא מוחקים את העניין הזה. רק שלאובייקט שבא מההשלכה הזאת, הם נותנים לו טבע עצמי משלו. עכשיו יש שם חיזור אחריי. סוק? דן? סוק דין? כי? סמה זה? שנגי? טומפה. סוג זה צורה, וכאן הכוונה לחומר פיזי. צמא, פה זה תפיסה. הסוג דין כי צמא זה מה שתופס את החומר. אז חומר, והתפיסה שתופסת את החומר. סוג דן, סוג דין כי צמא, זה להיות עשויים. שן זה אחר. טונפה זה ריק. אז מה שנאמר כאן זה שחומר פיזי והתפיסה שתופסת חומר פיזי ריקים מלהיות עשויים מדברים שונים, או במילים אחרות, לא עשויים מדברים שונים. המילה ריק פה היא לא במובן של ריקות שאנחנו משתמשים, אלא הם לא. זאת אומרת, חומר פיזי והתפיסה שתופסת את החומר הפיזי לא עשויים מחומר שונה. תפיסה זה דבר מנטלי. חומר פיזי הוא חומר פיזי. הם אומרים שהם עשויים מאותו חומר. אז מה זה נקרא? כשהם אומרים שהם לא עשויים מחומר שונה, הם מתכוונים שהם לא באים מזרע קרמי שונה. ושוב מקור לאי הבנה. כי הם אומרים הם לא עשויים מחומר שונה, אז כאילו הדברים הפיזיים הם בעצם מנטליים, הם לא מתכוונים לזה. צריך לפרש אותם. חומר פיזי והתפיסה שתופסת את החומר הפיזי באים מאותו זרע קרמי, זה מה שכתוב פה. בקורס 5 למדנו על הקונשי, אתם זוכרים? באסכולת רק תודעה, הם מדברים על מקום מסוים בתודעה שבו נשמרים הזרעים הקרמיים שהם משליחים את עולמנו. הם בפירוש נותנים איזשהו קיום עצמי לתודעה. אסכולה דרך האמצע. איך היא תתייחס לרעיון שהחפץ שאני תופסת והתודעה שתופסת אותו באים מאותו זרע קרמי? לא תהיה להם בעיה עם זה. הם לא יכחישו את זה, הם רק יתווכחו בנוגע לקונצ'י. למקום הזה איפה שהזרעים האלה נמצאים וכך הלאה. שאצל אסכולת רק תודעה יש דיון שלם, הם מחלקים את התודעה לחלקים וזה החלק השביעי וכך הלאה. הפרסנגיטה, הם התווכחו עם הצ'יטמטרה, עם אסכולת רק תודעה, בנושא איפה נמצאים הזרעים האלה. ועל הריקות של הזרעים האלה, אז הם התווכחו. כי הצ'יטמטרה נותנים להם איזה קיום משלהם, ונותנים לקונשי איזשהו קיום עצמי. ואסכולת דרך האמצע תתווכח עם זה. מה יגידו אסכולת דרך האמצע על תודעה? מה זה תודעה? גם השלכה. אין שום דבר שהוא לא השלכה. אך ורק תביטו מושג. אנחנו נדבר על זה יותר בשיעור האחרון. אז אם לסכם את כל הטיעונים האלה, אז אחד, אמרנו שבעצם צריך לקרוא להם בעיקר תודעה. לפי ג'אסון קאפה, בעצם צריך לקרוא להם בעיקר תודעה. האסכולה הזאת לא מקבלת את הקיום של אובייקטים חיצוניים, כפי שאלה מוסברים על ידי ההיניאנה. את זה הם לא מקבלים. והם אומרים שהאובייקטים החיצוניים והתפיסה שלנו את האובייקטים האלה באים מאותו זרע קרמי. העולם החיצוני והתפיסה שלנו את העולם החיצוני באים מאותו זרע קרמי, זה הכל. אז זה יהיה איך שאסכולת רק תודעה מסבירה את העולם החיצוני. רק לסכם את הנושא הזה שהוא מאוד חשוב. אז עד עכשיו דיברנו על אסכולות בבודיזם הקדום, אסכולות שאין היום כאלה. הן רק אסכולות פילוסופיות שבעצם באות לעזור לנו להבין ריקות, ומיד אחרי הפסקה נראה כמה יפה הבודה מסדר את זה דרך האסכולות האלה. עכשיו יש היום בבודיזם הטיבטי ארבעה זרמים, גם כן אתם יכולים לקרוא להם אסכולות, אבל במובן שונה לגמרי. כל הזרמים האלה בבודיזם הטיבטי מקבלים את הקנגיור ומקבלים את הטנגיור. קנגיור זה מה? זה הדברים של הבודה, הלימוד שהבודה נתן ישירות שמופיע בקנון הטיבטי, מתורגם לטיבטית. הם כולם מקבלים את הטנגיור, זה הפרשנות של המבארים ההודים הקדומים יותר, שמתורגמת לטיבטית, נמצאת בקנון הטיבטי. זה כולל נגארג'ונה, זה כולל דרמקירטי, זה כולל צ'נדרקירטי. הם כולם מקבלים את התיאורים של המפרשים האלה. אבל הם לא כולם יתארו ריקות באותה צורה. הזרמים בבודהיזם הטיבטי היום לא כולם יתארו ריקות באותה צורה. יש כאלה שכבר הזכרנו אותם, הם יתארו ריקות כמשהו חיובי. הם יתארו ריקות כאיזה מין צורה של אור או משהו כזה. ויש פה אולי קצת בלבול עם מה שנקרא האור הצלול, דיברנו על זה קצת. יש היום, אנחנו מדברים על היום, יש כאלה שיגידו שהריקות של העץ זה ההפך מכל דבר שהוא לא העת. וזה תיאור של ריקות שאנחנו כמובן לא מקבלים אותו. מי אנחנו שולחים בעקבות ג'טסון קאפה, אנחנו לא מקבלים את התיאור הזה. יש כאלה עד היום שיקחו את שלושת סיבובי הגלגל של הדרמה כפשט. וגוד הלפ זה מה שנקרא, כי הם לא מסכימים זה עם זה, אבל הם לוקחים את כולם כפשט. ויש כאלה עד היום שיגידו שטבע הבודה זה אכן משהו שקיים, שיש לנו שם איזשהו בודה קטן באיזושהי צורה. את כל זה תשמעו היום במקומות שונים. וג'טסון קאפה עבד הרבה מאוד וקשה מאוד בספרים שלו כדי להביא אותנו להבנה נכונה של ריקות. וזה אחד הצדדים החזקים של הלימוד שאנחנו מקבלים שהתפתח מאז ג'טסון קאפה. כמו שאמרנו, במשך הדורות תמיד למסורות מתגנבים סילופים. מישהו מסביר את זה קצת על יד, והוא מבריק מכל שאר הבחינות, אז אין סיבה לא להאמין לו, ואנשים אחר כך לא מגיעים להערה. אז בגאונותו ג'טסון קאפה טרח לכתוב בצורה מאוד מנומקת ומפורטת, בפולמוס מאוד מנומק, הוא לא סתם זרק רעיונות, הוא פשוט התפלמס עם כל הדעות האלה, והביא אותנו להבנה מאוד מדויקת של ריקות. מה אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו פוגשים הסברים כאלה? ואתם יכולים לפגוש אותם גם היום. העיתונאית שבאה לדבר איתי אתמול, אמרה, הארץ היא כזאת שאבן שואבת, כל המורים באים לפה, מכל הזרמים, מכל הסוגים, מכל המינים, וזה נכון. אז מכל המקומות בעולם, אתם אולי תשמעו את כל הדברים האלה. כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא אמורים לשפוט אותם, כי אנחנו לא יודעים מי הם ולמה הם מלמדים ולמי הם מלמדים, ואולי זה מביא ברכה למישהו, אולי הם ישויות מוארות, ואולי יש מישהו שזה צריך עכשיו לשמוע את זה, כי אחרת אולי הוא לא יבוא ללמוד, וזה ימשוך אותו והוא כן יבוא ללמוד. ואנחנו לא יודעים מי הוא מי, ואנחנו לא יכולים לשפוט אותם. יחד עם זה, אנחנו יודעים שבלי להבין ריקות היטב, אנשים לא יכולים להשתחרר מסבל. בגלל זה כל הלימוד הזה. אז התפקיד שלנו זה להבין היטב את כל ההנמקות האלה, ללמוד אותם כמיטב יכולנו ולהתפלמס איתם. לשמור על הכללים של פולמוס עם כל הכבוד, ומתוך מטרה להוציא את האמת לאור, בלי לשפוט אותם, להוריד מקרנם. פשוט להתפלמס בצורה עניינית. כי מבחינתנו, מי שנותן הסברים כאלה מוליך את הקהל שלו שולל. הוא לא עושה שירות הקהל שלו מבחינתנו. אז אנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו לא שופטים אותם, והתפקיד שלנו זה להתפלמס איתם. ואמרנו לסכם, לורד בודה לימד את האסכולה הזאת, כדי להקל על אנשים שהיה להם קושי בהבנה של הריקות כפי שהוא הציג אותה למשל בכתבים כמו סוטרת הלב, והיא מאוד קרובה לשם, היא גם מדברת על שלחות, והיא גם מדברת על קרמה, וההבנה שלהם של ריקות מאוד קרובה לזאת של אסכולה דרך האמצע, הרבה יותר מאשר האסכולות של ההיניאנה, למשל, והיא חשובה, היא צעד חשוב בדרך, ובשיעור שאחרי הפסקה נראה איך הבודה בונה בהדרגה את התיאור של הריקות דרך האסכולות השונות. האם הם יקבלו באסכולה דרך האמצע את החלוקה הזאת, שלוש המחלקות האלה, שלושת הקטגוריות, שלושת המאפיינים? כן, הם לא יתווכחו עם החלוקה הזאת, הם רק יסבירו אותם אחרת. הם יגידו, כן, אפשר לחלק ככה את הדברים, אבל מה כן קיים על פי הגדרה ומה לא, וכך הלאה, את זה הם יסבירו לכם.
בפרטים הדויה עם הצילי יבשות לארבע דחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד ראתה אליבי ירחנה ואבישנה כגן של עדנת הערה ולבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה חום איתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם של כולו תוהה
אידן
זוהר רוחה ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ולכך לא יזכו בגופים מסגבים אשר משני אלו הם נובים ולכך לא יזכו בגופים מסגבים אשר משני אלו הם נובעים. כשמשפז המידע את הגרות הסמסרה, ורוח אז המגרש אבים של כאב, אין אף שול אמיר של אבא וחוכמה, כהריתן של כאב. Thank you.